ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש, פרק חלק שבמסכת סנהדרין. ואנחנו בדף צדיק משהו. כן, צדיק ג' עמוד ב'. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה דכתיב בהו. כן, הרי אנחנו למדנו על רשימה של שישה שישה. כן, כלומר ששישה צדיקים עתידים לצאת מרות המואביה, שכל אחד מתברך בשש שש ברכות. ואלו הם דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אז ראינו שש ברכות של דוד ושש ברכות של משיח. נשאר לנו ללמוד על שש ברכות שנתברכו בהם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אומר התלמוד, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה דכתיב בהו, אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בחל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. אם כן, יש כאן שש ברכות שנאמרו באותם ארבעה צדיקים. כן, מתי נאמר הדבר הזה אליהם? כשהם הגיעו בשבי מארץ יהודה, והגיעו לארמונו של נבוכדנצר בשנת שלוש למלכותו. ואז על כל ארבעת אלה נאמרו פה שש הברכות. אז שימו לב איך זה עולה. אשר אין בהם מאום וטובי מראה, זה דבר פיזי. ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, מדובר במשהו שכלי, בחוכמה. או הם טובים בגוף וטובים בחוכמה. ואשר כוח בהם לעמוד בכלל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים, מדובר בתכונה, אפשר לקרוא לה מוסרית. כלומר, זה כל השלימויות שיש באדם. גוף, מוסר ושכל. מי אשר אין בהם כל מום? אמר רבי חמה בר חנניה. מה זה להגיד שאין בהם כל מום? שלא חסר להם אצבע או אוזן? אז זה ברור שדבר כזה זה עדיין לא שבח גדול. הרי רוב בני אדם הם שלמים בגוף. אלא מה החידוש? אפילו כריבדה דקוסילתה להבה בהו. זאת אומרת שאפילו דבר כזה לא נמצא בהם. מה זה? ריבדה דקוסילתה. תשאל אותו, הרי הוא לא שאל, סימן שהוא יודע. אתה שומע מה שהוא אומר? אני אגיד את זה בקול רם, כי הוא לא שומע, כי הוא לא מסוגל לצעוק. אפילו פצע של הקזת דם. אבל כשמקיזים דם, נשאר איזה צ'ופצ'יק. אז זה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, היו כל כך שלמים בגופם, שאפילו זה לא היה. כן, הם שלמים מאוד. כן. אמר, מי ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך? כלומר, איזה כוח מיוחד צריך בשביל לעמוד בהיכל המלך? הרי לעמוד, מה זה משנה? אתה עומד באוטובוס או בתחנה, אז מה יש לעמוד בהיכל המלך? יש כנראה עמידה מיוחדת. אמר רבי חמה ברבי חנינה, מלמד שהיו אונסין את עצמן מן השיחוק ומן השיחה ומן השינה, ומעמידים על עצמם בשעה שנצרכים לקביהם מפני אימת מלכות. כלומר, אדם יודע בבית המלך להתנהג באופן שהוא מתאפק מלמלא את צרכיו אפילו יותר בסיסיים, אפילו להתגרד או משהו כזה. יש בסיפור היסטורי מעניין על כאשר עלי אבן אבו טלב כבש את בבל ממלך פרס. ממלך פרס יזדגרד השלישי, ימח שמו. אז באו לפניו שני אנשים שכל אחד טען שהוא ראש הגולה של היהודים. זה מעמד מיוחד. האחד היה שמו בוסטנאי, והשני אינני יודע מה שמו. וכל אחד טען שהוא מהמשפחה של ראש הגולה, ושמגיע לו אם כן לעמוד בראש היהודים מטעמו של עלי. ומספרים ש... לבוסטנאי הגיע זבוב הוא הפריע פשוט עם הרעש שהוא עושה, לכן קשה לשמוע. בוסטנאי בא זבוב על מצחו והתחיל לדקור אותו. הוא אדם נטף לו. והוא לא סילק אותו. שאל אותו עלי, מדוע אינך מסלק את הזבוב? הוא אמר, כי אנחנו בביתנו לא מרימים יד בפני מלך. אז הוא אמר, אם ככה, אתה זה שדובר אמת, והעמיד אותו בתור ראש הגולה. ולכן, במשפחה של בית הגולה, של ראש הגולה, היה, החותמת הייתה זבוב. זכר לדבר הזה. זאת אומרת, זה מאפיינים של משפחת בית דוד, שהם יודעים להעמיד את עצמם בבית המלך. אז מה אנחנו רואים כאן? שיש פה שלוש מדרגות. המדרגה הראשונה, שלמות הגוף, על גביה שלמות השכל, על גביה שלמות מידות של מלכות, מה ששייך לבית המלכות. זה השש ברכות של חנניה, דניאל, חנניאל, מישאל ועזריה. אז בסדר, אין הכוונה באופן קיצוני. כן. טוב. אגב, זה שלא היה בהם ריבדה דקוסילטה, לא היה אפילו הפצע של הקזת דם. מה זה אומר? שלא יקיזו דם. שהיו כל כך בריאים, שהיו זקוקים להקזת דם. הרי הקזת דם היה בימי קדם מהנהלים הקבועים של הבריאות. האם זה באמת מבריא? כנראה שלא. אבל חשבו שזה מבריא. לכן, זה מה שהם חשבו, זה שטויות. היום, הנה יש לך פה מאחוריך רופא, והוא אומר שזה לא נכון. הוא אומר שזה לא נכון. כן. אני חייב יותר מזה, ג'ורג' וושינגטון מת מזה. עשו לו הקזת דם, יותר מדי, מת. כן. היו משוכנעים שזה מבריא. כן. זה פשוט לא נכון. שום דבר, לא לחץ דם ולא בטיח ולא נעליים. הם חשבו שהאדם מזדהם מדי פעם, ולכן כדאי להשתחרר ממנו, כדי לחדש אותו. כל מה שזה עושה זה רק מחליש את האדם. כן. אבל פעם חשבו שזה מנהלי הבריאות הקבועים, וחנניה, מישאל ועזריה הוא כל כך בריאים, שאפילו לא נזדקקו לזה בכלל. זאת הכוונה. והיהי בהם, כן, כן, כי כן, כי זה מה שחשבו. חשבו אז ברפואה שהדבר הזה הוא בריא. לכן גם רבנים גדולים עשו דברים שחשבו אותם מבריאים. כמו שהיום חושבים שזה מאוד בריא שכל תיכוניסט רביעי ייקח ריטלין. גם כן, זה שטויות כאלה. כנראה שהאינטרסים של יצרני הריטלין הם מעורבים בדבר הזה. מה? כמו שחשבו, הנה, בתחילת המאה ה-19, כמו לפני 200, חשבו שלעשן זה בריא. כן, אתה כבר שייך ל...
הדיאט.
מה?
הדיאט. זה
דיאט
גדול גדול.
דיאט? הכל הדיאט. טוב, בקיצור, רפואה זה דבר שמשתנה. זה שאתה אומר, רבנים גדולים היו מקיזים את הדם, אז מה? אז מה? כבר כתב רבנו שרירא גאון שאסור להסתמך על הרפואות שבגמרא. משום שחכמים כתבו לפי מה שהם ידעו באותם הימים, וכיוון שהמדע הרפואי השתנה, אז השתנה. גם על הרמב״ם אפשר לסמוך, גם על הרופאים של ימינו אפשר לסמוך. זאת אומרת, רפואה זה דבר... רפואה זה דבר אמפירי. או שזה עובד או שזה לא עובד. אנחנו חושבים שזה עובד. מה טוב, מתברר שלא. לא צריך למסור את הנפש להגן על רפואה כלשהי, בגלל שמי שאמר זה... טוב. ויהי בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אמר רבי אליעזר, כולן מבני יהודה הם. למה הוא חושב שכולם מבני יהודה? בגלל שכתוב, ויהי בהם מבני יהודה. אז רבי אליעזר יש לו חידוש גדול, אם כתוב שהם מבני יהודה, זה סימן שהם מבני יהודה. זה חידוש גדול, זה דעתו של רבי אליעזר בהרבה דברים, שרבי אליעזר בדרך כלל רוב הדרשות שלו מכוונות לפשט הכתוב. אבל רבי שמואל בר נחמני אמר, אם זה באמת רבי אליעזר, אני ליבי אומר לי שמדובר על רבי אלעזר, יותר סביר. להגיד שמה שהכתוב אומר זה מה שהוא אומר, זה הרבה פעמים חידוש. כלומר, למשל, ראינו שבן זומא טוען שלא יזכירו יציאת מצרים לעתיד לבוא, ימות המשיח, שנאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. אומרים חכמים, זה שכתוב שלא יאמרו, אין הכוונה שלא יאמרו, אלא הכוונה שיאמרו. אז מה שכתוב לא יאמרו, אלא יציאת מצרים תפל, הקמת המדינה עיקר. זאת אומרת, אתה רואה שאצל החכמים הרבה פעמים כתוב משהו, הכוונה הפוך מה שכתוב. זאת עובדה, בדרכי הדרשות, צריך ללמוד את זה פעם. יש על זה ספר שלם שכתב המהר"ל. המהר"ל מפראג כתב ספר באר הגולה. כל כולו על דרכי הדרשה של חז"ל. יש גם ספר שכדאי להכיר אותו, נקרא איילת השחר של המלבין. המלבין בתחילת פירושו לספר ויקרא, כתב ספר קטן נקרא איילת השחר, שיש בו 613 כללים של דרשת הפסוקים אצל חז"ל. איך חז"ל הסתכלו על פסוק? מה? אם אני אמרתי שהוא כתב את זה בתחילת פירושו לויקרא, זה סימן שהוא כתב את זה, תבין, זה גם כן מורבי אליעזר. זה ספר נפרד שמודפס בתחילת ספרו פירוש לספר ויקרא. בסדר? לא יודע אם בכל המהדורות, אבל במהדורות הרציניות, זה כן. כן, איילת השחר. טוב. רבי שמואל, בר נחמני אמר, דניאל מבני יהודה, חנניה, מישאל ועזריה, משאר שבטים. השאלה מה פירוש יהודה? הרי יהודה בתנ״ך יש לזה כמה משמעויות. אחת מהמשמעויות של יהודה זה שבט יהודה. אחת המשמעויות של יהודה זה ממלכת יהודה. זה שני דברים שונים. ממלכת יהודה שלטה על שבטים נוספים, והיו מבני יהודה בממלכת ישראל הצפונית, כך שזה לא חופף. למשל בימינו כשאומרים יהודי, זה גם כן, זה דבר מאוד מאוד לא ברור. הרי בימי הגלות, המילה יהודי, המשמעות שלה הייתה בן לממלכת יהודה שגולה בין העמים. בסדר? לפני חורבן בית ראשון, כשהיו אומרים יהודי, זה היה ביטוי לאומי. כלומר, נתין של מלך יהודה. אחר כך ממלכת יהודה בטלה, אבל היהודים נשארים. אז מה הם? הם גולים. אפשר לומר, הם נתינים של מדינה שכבר לא קיימת, תחת חסותו של מלך אחר. וכך היה המעמד של היהודים עד האמנציפציה. כלומר, עד האמנציפציה, יהודי היה בן לממלכת יהודה, הגולה, תחת חסות של המלך המקומי. מובן? עכשיו, אחר כך, היהודי הפך להיות דת עם האמנציפציה. ואז כשאני קורא לזה יהדות, האמת היא ככה, הביטוי יהדות כבר מופיע כבר בימי בית שני. כבר אז מתחילה האמביוולנטיות. רואים למשל, יוספוס פלביוס משתמש בביטוי יהדות כדי לתאר את מנהגי היהודים. ואז יוצא שיש רעיון שהיהדות, אף על פי שלאומית, יש לה מאפיין דתי, עד כדי כך שבמהלך הדורות חושבים, גם עוד לפני האמנציפציה, שהיהדות היא סוג של דת. למשל, בספר הכוזרי, שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר אימי נגד החולקים על דתנו. נכון? או אומר, השם המקורי של ספר הכוזרי, ספר ההגנה והטענה לדת הבזויה או לדת המושפלת. לא, אני משקר, מה? לא, מה? כן, אז נקודת המוצא של השיח אצל אריאל זה נקודת המוצא של הציבור שבו הוא חי. אחר כך הוא מהפך את זה. אבל זאת אומרת שפעלנו כדת, התנהגנו כמו דת. עד כדי כך שכאשר קמה במאה ה-19 תנועה לאומית חדשה בעם ישראל, הציונות למשל, וגם קצת לפני כן, אז האנשים שהתרגלו לחשוב, אפילו מהטובים שבעמנו, שהתרגלו לחשוב על היהדות כדת, ראו בזה חידוש, שזה רפורמה. מה? יהדות לאום? זה החידוש, זה אחד הדברים התמוהים שיש כאן, אבל זה מה שקרה. אז המעבר הזה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, זה מעבר הזהות מהעברי בין ארץ ישראל, השייך לממלכת יהודה או ממלכת ישראל, שהופך להיות גולה. ואז השם יהודי הוא שם חדש. עכשיו, במגילת אסתר יש ביטוי מאוד מעניין. כתוב בסוף המגילה, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. נשאלת השאלה, מי הם זרעם של היהודים? זרעם של היהודים, מי הם? יהודים. אז זה כאילו כתוב פעמיים יהודים בפסוק. ימי הפורים האלה לא יעברו מן היהודים וגם לא מן היהודים. חזרת על עצמך. אלא יש ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, אומר הנציב, כשהם יהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם כשהם יחזרו להיות ישראל. ואז יוצא שבעצם המעבר מגלות לגאולה זה מעבר מיהודי לישראלי. לא בכדי, הכינוי שלנו היום במדינת ישראל, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו ישראלים. עם כל הבעייתיות שיש בהענקת התואר הזה למי שאיננו מישראל, לגויים שבתוכנו וכו'. בסדר? ואז יש איזו אנומליה מוזרה ברישומים של משרד הפנים, פעם זה אפילו בתעודת הזהות, היה כתוב דת יהודי לאום יהודי. כלומר, אז יש פה אמביוולנטיות. ולא הבינו שהגדרה אחת סותרת את השנייה, כי יהודי מגרש יהודי.
אז
כן, טוב, דניאל. אז אם כן, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר דניאל מבני יהודה, חנניה, מישאל ועזריה, משאר שבטים. כן, כלומר, אם אדם שואל אותי לאיזה דת אני שייך, אפשר לענות של הדת היהודית, אין בעיה בזה. יש גם יהודים, אגב, שהם בני דתות אחרות. עדיין הם יהודים. כן, למשל, בנצרות זה לא ככה. ברגע שאתה חדל להיות נוצרי, אז אתה לא נוצרי. כן? זאת אומרת, לכן צריך, אם מצד האמת היינו צריכים להגיד יהודי, לא לעומת נוצרי או מוסלמי, היינו צריכים להגיד יהודי לעומת נורווגי או סנגלי וכדומה. בסדר? יהודי מומר, הוא יהודי בן דת אחרת. הוא יהודי, לא? הוא שייך לעם היהודי. ראיתי לאחרונה ספר, אחד כתב, מתי הפסקתי להיות יהודי? מוכרים את זה בחנויות. מתי הפסקתי להיות יהודי? זה של פרופסור זנד, שם רשעים ירקב. אז שם הוא, כן, כן, מתי הפסקתי להיות יהודי? כותרת כזאת יכולה להיכתב רק על ידי יהודי, והיא אופיינית מאוד ליהודי. זאת אומרת, מי שלא רוצה להיות הוא, אז זה יהודי. בזה עצמו הוא נהיה יהודי, הייתי אומר. ברגע שהוא כתב את הספר הזה, הוא הפך להיות יהודי. טוב. מה אני אענה? אני יכול להגיד שאני בן הדת היהודית, כן. כי יש מאפיינים דתיים לזהותי הלאומית. למרות שזה לא בלב קל שאני אומר את זה. סיפרתי את זה כמה פעמים, כשנשאל, הופעתי פעם בפני קבוצה של אנשי כמורה, נוצרים. נתבקשתי לדבר איתם על המשמעות, ככה הם ניסחו את הנושא, שאני אדבר איתם על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אז הסברתי להם שאין שום משמעות דתית ליום העצמאות, כשן שאין שום משמעות דתית לחג הפסח או ליום השבת או לכל מצוותיה של היהדות, משום שהיהדות איננה דת כי היא מומה. איך הם הגיבו? עם כל הקושיות החרדיות. איך אפשר להזדהות עם המדינה הזאת הרי מחללים בשבת, בעיות של צניעות, צריך לחכות למשיח, בית המקדש עוד לא בנוי, ועוד כל הטענות כולן, כן? פתאום זה קפץ שופ, כן? ומה עם כוחי ועוצם ידי? כל זה, כן? פתאום גיליתי סוף סוף את המקור הנאמן של הטיעונים האלה. טוב, בסדר. בסדר, דיברתי איתם שעתיים וחצי. מצאו מקום כאבם. מה? פה זה מכון ללימודי יהדות. כלומר, אתה לומד פה להיות בן לאומה. יפה, יפה, נכון. כמו שכתוב, לך לך מארצך ועשך לדת גדולה. נכון? כתוב ככה, נכון? עד כמה שאני יודע, בחומה שלי כתוב ועשך לגוי גדול. שלום. הרי הממלכה נפלגה לשתיים, ומדוע אין התייחסות לישראל, כלומר ההתייחסות הכללית מדברת בלשון יהודי. בגלל שממלכת ישראל גלתה הרבה לפני ממלכת יהודה, ואנחנו שרידי הממלכה השנייה. טוב, אז זה, מה? כלומר, המצוות ניתנו לאומה, לא ניתנו לפרט. כלומר, אם זה דת, זה ניתן לי ולך. אם זה, אם זה אומה, אז התורה ניתנה לאומה. יש לזה השלכה הלכתית. למשל, אדם שמקיים כל המצוות, אבל איננו מזדהה עם העם. אלא מתהלך לו לבדו כאחד מגויי הארץ, וכאילו אינו מהם. אף על פי שלא עבר עבירה, אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. מדוע? משום שהוא מעולם לא קיבל את התורה. בסדר? זה הכוונה. כן, ההתנגדות למושג דתי, אני מבין מאיפה זה בא. בגלל שבאמת זה לא אמיתי, כן, כן, כי דת זה מתייחס לפרט. או זה ביטוי ששייך לגלות, שיש לו לגיטימיות בגלות. כן, עכשיו, אנחנו לפני כן למדנו בשם בר כפרה, ששישה צדיקים עתידים לצאת מרות המואביה. אם אני אומר שדניאל מבני יהודה וחנניה משל ועזריה משאר שבטים, זה לא מתאים, נכון? נכון. אז יוצא לפי זה שרב שמואל בר נחמני לא סובר כמו בר כפרה. יכול להיות, אלא אם כן נאמר שהוא סובר שהם כן מצאצאי רות דרך האם. אבל רש"י אומר שזו מחלוקת. טוב, ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. מי אמר למי ובקשר למה? מה? ישעיהו הנביא אמר את זה לחזקיה מלך יהודה. הוא אמר לו בנבואת זעם פרטית, אבל מאוד לא נעימה, הוא אמר, ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. למי הכוונה? מה? מנשה היה סריס בהיכל מלך בבל? אז למי הכוונה? אני רוצה את השמות. יושיהו? יושיהו לא היה סריס בהיכל מלך בבל, הוא היה מלך ביהודה. חזקיהו עצמו, הוא מת בירושלים, הכל בסדר. יפה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שאנחנו עסוקים בהם. כלומר, יש נבואה, משהו כמו 100 שנה לפני כן, שאומרת שעתידים צאצאי חזקיהו מלך יהודה, שהם. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, לשמש כסריסים בהיכל מלך בבל. אז השאלה היא, מה פירוש המילה סריס? כן, הרי למשל, אם אנחנו אומרים שפוטיפר סריס פרעה, אז איך יש לו אישה? כן. מה, סתם? יכול להיות. או הפירוש הפשוט, סריס, זה גם פקיד גבוה. כן, כלומר, על פי האקדית, המילה סריס לאו דווקא פירושה סריס. היה. אז גוי שקושר עצמו לאומה אבל לא מקבל עליו מצוות הוא יהודי? לא, כי הוא לא התגייר. מה זה להתגייר? זה לעבור אל האומה שלנו. כל זמן שהוא לא עשה את המעבר אל האומה, אז הוא לא יכול. אז למה צריך קבלת מצוות? והרי מיהודי, סתם יהודי, אתה לא דורש לקבל מצוות כדי שיקרא יהודי, ומגוי שרוצה להתגייר, אתה דורש מקבלת מצוות. זה כמו שבחוקה האמריקאית, אתה רוצה להפוך לאמריקאי, אתה צריך לדעת כמה סעיפים של החוקה ואת ההמנון. אבל סתם אמריקאי שנולד להורים אמריקאים ולא יודע את סעיפי החוקה, ולא יודע את ההמנון, הוא בכל זאת אמריקאי. כן, כלומר, יש מה שנקרא שער כניסה. בסדר? טוב. מהי סריסים? הנה, זאת השאלה. רב אמר, סריסים ממש. אז אם הם סריסים ממש, זה סותר מה שכתוב שהם היו שלמים בגופם. נכון? וריבי חנינה, אגב, למדנו לפני כן את הסיפור הזה, שהם סרסו את עצמם, נכון? כשהיה הסיפור שם של הבת של נבוכדנצר. רב אמר סריסים ממש. ורבי חנינה אמר שנסתר עשה עבודה זרה בימיהם. עכשיו, מה פירוש הדבר הזה? שם הרגע. אכן. אבל אנחנו נקראים ישראל, וכל יחוסנו בנוי על כך. כנסת ישראל, עם ישראל וכו'. וכל זאת אנו נקראים יהודה. מדוע? משום שאנחנו צאצאים של ממלכת יהודה, שהיא זו שחרבה באחרונה, שהייתה בהתחלה חלק ממלכת ישראל של שלמה ודוד. אולי... מה? כן, זה גם נכון. עכשיו, אולי סריס הוא כפשוטו, ולכן אשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף. כן, זה כמו ההצעה של רבי יוסף חיים, שכל הסיפור הזה של אישה זה כיסוי, אבל באמת היה סריס. יכול להיות. אבל כל פנים, מה? כן.
גם שר אתה בכיר, אז אולי הוא היה מסרס את האנשים.
כן, אבל איך זה יש לו אישה? אבל מדובר שהוא הסריס. כן? לא שהוא מסרס, אלא הוא הסריס. כן, נשאלת השאלה, מה זה עושה פה כל הסיפור הזה של סירוס? זה אומר, מסריס זה מי שלא מוליד. כן? זה הכוונה. כן? הוא לא מוליד. זאת אומרת שיש הפסקה בגלות של הפוריות של הזהות הישראלית. כלומר, אנחנו נכנסים לסטנד ביי. אנחנו כבר לא אנחנו. אז איך שלא תקרא לזה, אנחנו סריסים בגלות. בין שזה כפשוטו, בין שזה לא כפשוטו. זה הכוונה.
למה אנחנו מצליחים את הפוריות?
בגלל שעם ישראל, האמיתי, זה עם ישראל העצמאי. אם אתה לא עצמאי, אתה לא ישראל. אתה משהו מעין, נגזרת כזאת, איזה מין... בקהילו כזה, דומה, ברור? לכן גם האומות בזמן הגלות סבורים שאנחנו לא ישראל. יש בסיס, יש גרעין לזה, כן.
למה לא קיבלנו תורה בארץ ישראל?
לכן קיבלנו את התורה דווקא בארץ ישראל, בסיני, שהיא חלק מארץ ישראל, מנהר מצרים עד נהר פרת, כפי שכותב רבי יהודה הלוי בעצמו בספר הכוזרי. בסדר, כן.
משתרגות בפוריות?
אני מתאר לעצמי, כן. כן, זה ניסוחים, לא משהו. אני לא אחראי, לא אני ניסחתי, כן? בבקשה.
השאר היא שהוא רוצה להצדיק את הטרמינולוגיה שלו להישאר בגלות, אז הוא מוכן לזה הוכחה שבעצם התורה נבנה מחוץ לארץ ישראל.
הוא צודק. הר סיני זה לא בארץ כנען, אבל זה בארץ ישראל. זאת אומרת, יש דרגות בדבר הזה. זאת אומרת, זה לא במקרה. ברור שהדבר הזה הוא בדיעבד. הרי איך כתוב בתורה? והיא בשלח פרעו את העם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. ציטטתי נכון? עכשיו אני אתרגם נכון. חיים, אתה עייף? אתה רוצה קפה? יש לי פה. טוב. והיא בשלח פרעה. אז בואו נתרגם עכשיו לעברית מודרנית. עם ישראל היה צריך לצאת ממצרים להיכנס ישר לארץ, אבל בגלל הבעיה עם הפלישתים היה צריך להעביר אותם דרך המדבר. תרגמתי נכון? עכשיו, בואו נעבור לגננת. כששואלים את הגננת בגן דתי, למה ישראל לא נכנסו ישר לארץ אלא עברו דרך המדבר? מה הגננת אומרת? כדי לקבל את התורה. נכון? ומה התורה אומרת? שזה בדיעבד. נכון? זה יש פה בעיה. זאת אומרת, התורה בעצמה אומרת שזה לא היה צריך להיות הסיפור הזה. אלא זה מצב החולשה של האומה, הוא הכריח את נתינת התורה מחוץ לגבולות ארץ כנען.
בסדר?
מה?
למה זה בדיעבד?
למה זה בדיעבד? כי כתוב בתורה, והיא בשלח פרעה את העם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. תדעתי נכון? תרגום, בעברית מודרנית. היה צריך, לפי הסיפור של התורה, לצאת ממצרים ולהיכנס ישירות לארץ, אבל רק בגלל הבעיה עם הפלישתים היה צריך לעבור דרך המדבר. נכון? אם כן, מה התורה אומרת? שמתן תורה לא היה צריך להיות, אם כבר היה צריך להיות מתן תורה, דבר שלא ברור לי, היה צריך להיות בארץ ישראל. הרי אם התורה אומרת שלכתחילה היו צריכים לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ, הסימן שלא צריך לעבור דרך הר סיני. נכון? כלומר, הר סיני זו תחנה שבדיעבד. בגלל שלכתחילה היה צריך להיכנס ישר לארץ, ולא לעבור דרך הר סיני. נכון? דבר, מה אתה רוצה?
אבל בכל זאת, לעבור דרך הר סיני זה לא לוקח 40 שנה.
אבל היו לא צריכים בכלל לעבור. לפי מה שכתוב בתורה, אם לא הייתה הבעיה עם הפלישתים, היו יוצאים ממצרים, נכנסים ישר לארץ, לא עוברים דרך המדבר. ואם לא עוברים דרך המדבר, אז אין הר סיני. כי הר סיני זה במדבר. זה הפשט.
הפשט זה אנחנו מפחדים מהפלישתים.
נכון, והפשט זה גם חלק מהתורה, אתה יודע? כתוב בתורה, בפשט של התורה, שלא היינו צריכים להיכנס דרך המדבר, אלא היינו צריכים להיכנס ישירות לארץ. רק בגלל הפחד מהפלישתים עברנו דרך המדבר. יוצא לפי זה שהתחנה הר סיני נראה לך תחילה, אלא בדיעבד. נכון? אתה איתי, אוריאל? תגיד לו שאני לא נמצא.
תעבדו, איך נפרש תעבדו?
רגע, רגע, אני קודם כל לומד את הפסוק בפרשת בשלח. רגע, הוא שאל אותי, מאיפה לקחתי שזה בדיעבד? אני אמרתי לו את הפסוק והוא עוד לא הבין. אז תנו לי להסביר עד הסוף. כן, הבנת? לא. אם אני אומר, צריך ללכת מ-A ל-B, ולא לעבור דרך C.
לא, זה לא נאמר.
זה ודאי, כי הרי כדי... לא, כי אם אתה עובר דרך ארץ פלישתים, אתה לא עובר דרך המדבר. והרי הר סיני, איפה הוא נמצא? זה בצפון, זה לחוף. לא, זה לחוף. נכון? אז היו עוברים ישירות דרך ארץ פלישתים, וכתוב שבגלל זה, בגלל הפלישתים, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. זאת אומרת שלכתחילה לא היו צריכים לעבור למדבר, נכון? והר סיני, איפה הוא נמצא? המדבר. מסקנה, התחנה, הר סיני, לא הייתה מתוכננת. מה בסדר, כן או לא? יש בעיה. אתה יודע, אם כתוב בתורה, למשל, אני הולך כמו רבי אליעזר, אם כתוב שזה ירוק, סימן שזה ירוק. כן? יש כאלה שגידו, אם זה ירוק, לא, הכוונה שזה אדום. אני לא יודע, אם כתוב בתורה שהיו צריכים לכתחילה לעבור דרך המדבר...
אם כתוב שזה לבן, אז זה כולל כל הדבנים. אז יכול להיות שגם כן
תמוד
בתוך...
רגע, רגע. אז אתה אומר, אתה אומר בעצם שכשהתורה כותבת משהו, אין מה ללמוד מזה.
לא, שיש סוד, שיש דבר חמוד.
רגע, אז אתה אומר שהתורה, כשהיא כותבת פשט, היא לא מתכוונת שנלמד את הפשט. כנראה. זה אומר שאם כתוב בתורה שלא לאכול חזיר, אין הכוונה שלא לאכול חזיר, זה פשט. מה, אתה הולך לפי הפשט? אלא צריך הכוונה לומר, לא להיות חזירי במידות וזה, אבל אכילת חזיר זה בסדר. נכון? זה מה שאתה אומר. אם אנחנו נסביר שכל התורה צריך לבין אותה רק לפי רובד הסוד, אז לפי דבריך אין לה פשט משמעות. מסקנה, מותר לאכול חזיר.
יש לה פשט משמעות?
יפה. זה שיש לי הסוד משמעות, אני מסכים, אבל אני עכשיו לא עוסק בסוד, אני עוסק בפשט, אני מתעקש. אני לא רוצה לעקוף את הפשט. הפשט אומר, לא היו צריכים לעבור דרך הר סיני. עד כאן ברור? מסקנה, מעמד הר סיני הוא, לכתחילה הוא בדיעבד. יפה, הבנת, נפלא. הרי, הרי, יש פה כמה שאלות שאולות. מה?
יוצא מזה.
יוצא מזה שמה?
שאנחנו חיים מעולה. לאור כל מה שעברנו עד היום.
במיוחד מאז שקמה המדינה.
וכשאנחנו צמים מחר, לא אני, לא חשוב.
לא צמים.
טוב, יש פה כמה שאלות. לפי דברי הרב, קודם כל יש פה אלה שבאינטרנט הם העיקר. נכון? לפי דברי הרב, אתם רוצים שאני אענה על השאלות, תשבו בבית ותשלחו שאלות. לפי דברי הרב האחרונים, האם אנו נקראים יהודים כל עוד אנו בגלות, אך כשאנו חוזרים לעצמאות אנו ישראל? כול, זה בדיוק מה שאומר הנציב. כתוב גם, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זה לא בדיעבד? נכון? נדמה לי שרצית לשאול את השאלה הזאת.
נכון.
הוא מעתיק ממני עוד אתה לא זכות קדימה.
אה, לא פייר, לא פייר.
אבל העיקר זה פה התלמידים, לא העיקר.
אה, פה זה העיקר.
פה אתה...
טוב, תשאל, מה השאלה שלך?
זה
טוב. שואל חכם יוסף חיים וגם אותי הרליך פה במסך, שואלים שני הצדיקים האלה, היי כתוב, וזה לך האור כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. נכון? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כשאתה תצא ממצרים, אני כבר יודע מראש שאתם לא יכולים לעבור דרך את פלישתים, בגלל החולשה שלכם. ולכן לא תהיה לכם ברירה אלא להגיע להר הזה, ובהר הזה אני אוכיח את זה שאנוכי שלחתיך, ואני אביא להם ראייה מפורשת לנבואתך, בהתגלות שתהיה. ברור? כלומר, בשלב הזה שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, מדובר על שנה לפני יציאת מצרים. באותה שנה לפני יציאת מצרים כבר ברור מה מצב העם, שהעם לא מסוגל לעמוד במלחמה. לכן לא נחם אלו דרך ארץ פלישתים, זה ברור. חוץ מזה שגם לא ברור מה זה תעבדון. תעבדון גם להקריב קורבנות. מי אמר שלקבל את התורה?
אולי תעבדון אתה מדבר על הר מוריה?
לא, זה איפה שהוא מדבר עם משה, בסנה. כן, בבקשה. מתי נצטווינו על ספירת העומר? אחרי קבלת התורה.
אז כל הסיפורים של סופרים,
נכון, כלב פאדי. כן, כלומר, יש הרבה אומרים שבני ישראל חיכו לזה שתינתן להם התורה, ומשה אמר להם, אתם תקבלו את התורה ותספרו 50 יום וכו' וכו'. אין לזה שום מקור בחז"ל. יש אומרים שזה כתוב ברן בפסחים, זה לא כתוב ברן בפסחים, ויש מי שכתב שזה כתוב במחילתא וזה לא כתוב במחילתא. ומפני הכבוד להגיד מי הם האלה שאומרים שזה כתוב. כן. אם התורה, אם היינו נכנסים ישירות לארץ ישראל, אז יש להניח שהיינו גם מגיעים לאחרית הימים, וההיסטוריה שלנו הייתה נראית אחרת לגמרי. התורה לא הייתה מתקבלת בארץ. לא היו צריכים קבלת התורה בכלל. היא הייתה נובעת מעצמיותנו, כמו שהיה אצל האבות, שהאבות קיימו את כל התורה כולה בלי שניתנה. כן? רוצה להגיד משהו? בזמן שדיברתי. לא היה צריך להיות מעמד הר סיני. מעמד הר סיני לפי זה הוא בדיעבד. יפה. מה? תראה, אנחנו, יש לנו בעיה. כשאנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות? לקרוא בתורה. היום מקובל שכדי לדעת מה התורה אומרת, אני צריך לשאול את עצמי. זה פשוט, זה לא עובד.
איך העם ברובו
חושב
לסתות מן הדרך?
יש הרבה דברים כאלה. יש הרבה דברים כאלה. שהעם ברובו סוטה מן הדרך, כן, אפילו הייתה תמיכה מסיבית בהסכמי אוסלו, אז מה?
זה לא היה
סבירה. ואפילו על ידי רבנים. טוב. יפה. נתן תורה הוא בעצם השלמה לחולשה. יפה. כן. כי הרי זה דבר פשוט. אם אדם, למשל, שואלים אותו, תגיד, מה שמך? אז הוא אומר, רק ראייה, אני מוציא תעודת זהות. כן, קוראים לי כך וכך. זה מה שיש פה, זה בעיה. כן? שהוא צריך שיכתבו לו מי הוא.
אם היה לו סרטן, למה לא?
זאת אומרת שבמצבי מחלה, אתה צודק. במצבי מחלה יש מה שנקרא אמנזיה. אבל אמנזיה זה לא המצב הבריא. זה ברור שזה בדיעבד. שצריכים לכתוב לבן אדם שמו, כתובתו, שם אשתו, איפה הוא גר ובמה הוא עובד. כן? בבקשה.
אפשר ממש המצוות שיהודים מכן בחוץ לארץ כדי להיזכר.
נו. בדיוק, בול, אתה בעניינים. טוב. כן. יש פה שאלה, יש פה כמה שאלות. מה דעת הרב על האבלות בתשעה באב בימינו, וכפיות הטובה שלכאורה יש בה בהתעלמות מהגאולה שאנחנו נמצאים בה וממה שכן קיים? העיר החרבה והבזויה והשוממה? איך ניתן לאזן בין האבידות על החורבן והשמחה על הגאולה? תשובה. אי אפשר לשקר ולומר שבית המקדש בנוי. נכון? אי אפשר להגיד את זה.
אי אפשר
לשקר. מה?
אי אפשר לשקר ולומר שירושלים חרבה.
לכן זה האמת שירושלים היא חרבה בזה שהעיקר הלב שלה חסר. היא חרבה ועוד איך. כן? ולכן זה בסדר. כן, אנחנו צריכים להמשיך להתאבל בתשעה באב. אם נפסיק להתאבל בתשעה באב, אנשים לא יבנו את בית המקדש. וזה מחנך בעל כורחם של כולם, אפילו של הרבנים, לזה שצריך לבנות בית המקדש. מה ראשי? גם אם תגיד שירד מהשמיים, בסדר, שירד. אבל עד אז אתה אבל, אתה צריך לדאוג לזה שהמקדש ירד. תשלח, אני יודע, עם טלסקופים, תבדוק איפה נמצא האסטרואיד שעליו נמצא המקדש, ותביא אותו. עכשיו, ברור, אבל האמת היא, זה לא כך פשוט, לגבי שאר התעניות יש מקום בהחלט לשאלה, זה סוגיה במסכת ראש השנה, מתי מתענים, מתי לא מתענים, לפי חלק מהראשונים, אין היום מקום, אבל אל תגלו את זה לאף אחד, לתעניות של 17 בתמוז, 10 בתבת, צום גדליה וכו'. ועד רבה, יש אפילו אולי מצווה להפוך אותם לחגים, אבל שאלה זו נשאלה ברבנות הראשית בשנת תפשינטט. בשנת תפשינטט, שני רבנים גדולים שלחו מברק לרבנים הראשיים לישראל. אחד היה רבי סידי פרג' חלימי מאלג'יריה, קונסטנטין שבאלג'יריה, והשני היה רבי דוד קטריבס מטורקיה. שניהם, כל אחד בנפרד, שלחו מברק לשני הרבנים הראשיים לישראל, לשאול אם להתענות ב-17 בתמוז. התשובה הייתה, מה אתה חושב? מה הנימוק? יפה. אמרו כי הולכים לפי הדעה שזה תלוי במקדש. שזה אגב הדעה המרכזית בין הפוסקים שם. אבל יש גם דעה שאומרת שברגע שיש עצמאות, זה לא צריך.
טוב,
נכון, גם בתשכז נעשה הדיון. עכשיו, מה? זה לא, אתה צודק. טוב, אז אני לא אתייחס לשאלה שנינה מהנושא של השיעור, כי אתה לא מרשה. אבל יש פה שאלה אחרת שהיא כן. עכשיו ברור יותר, לאו דווקא מצד שארית יהודה, אלא מצד הגלות הפכנו יהודים. נכון. טוב, זה כן שייך לנושא של השיעור. טוב, רב אמר, חוץ מזה תהיה שיש לי חולשה. טוב. עכשיו, אז רב אמר סריסים ממש, ורבי חנינה אמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם. זה באמת מוזר קצת הסיפור הזה, נסתרסה עבודה זרה. ברגע שגלתה שכינה, אז כבר אין מקום לאלילות. כלומר, עבודה זרה ממשיכה, ממשיכה כערך תרבותי. זה מה שאמרו, מעשה אבותיהם בידיהם. אבל זה רק תרבות, זה כבר לא מה שזה היה. כן, כן, זה התקופה היא. האמת היא ככה, זה שחזל, כן, עזרה הסופר וכולי, התפללו שהתבטל יצרד עבודה זרה, זה היה קורה גם בלי זה. אבל זה לזכות אותם, זה הכוונה.
מה? ברגע שגלתה השכינה...
אז אין עבודה זרה בעולם. כי הרי מה הכוח של העבודה זרה? הכוח של העבודה זרה זה הנוכחות האלוהית בעולם. אז מזהים אלוהות בכל דבר, לכן יש עבודה זרה.
לכן אנחנו עושים עבודה זרה.
מה? למה? למה אנחנו... לכן עושים מאיתנו עבודה זרה. זאת אומרת, הנצרות למשל לקחה יהודי ועשתה אותו עבודה זרה. למה? כי זה מה שנשאר. כלומר, שריד הקודש האחרון שנשאר בעולם, בעולם שהתרוקן מאלוהות, זה עם ישראל. ולכן עושים מאיתנו עבודה זרה, וזה עונה על שאלתך על המינות. בסדר? כלומר, נשאר רק דבר, דק, עין מינות. כן.
למה המן עשה את עצמו עבודה זרה?
למה המן? כן, זה הראשית של הנטייה להפוך אדם לעבודה זרה. שצריך להבין, המן הוא מזרע אברהם ויצחק. הוא מהמלך. מה? לא שומע. אברהם ויצחק? מה פתאום? לא, אבל אצל המן הוא מעמלק. עמלק יש שם קדושה. לא נעים, אבל יש. וזה הניצוץ שגורם לו לעשות את עצמו עבודה זרה, למרות שהמלך החשבירוש שמעליו לא עושה את עצמו עבודה זרה.
אם השכינה חוזרת לציון.
כן.
אז העבודה זרה חוזרת?
שאלה יפה. בימינו שכינה חוזרת לציון. האם עבודה זרה תחזור? תשובה, לא. מדוע? משום שבינתיים עברנו דרך יותר מ-2,000 שנה של חוכמה. והחוכמה מגינה מפני עבודה זרה. אז יכולות להיות תופעות פה ושם. קראתי פעם באינטרנט שיש בארץ היום כ-100 אנשים שעובדים לאלילי כנען. אני רוצה לראות אותם מקריבים למולך. זה יותר כזה קיץ' כזה, מה? נכון, נכון. עבירה פלילית למולך. כן, תלוי מה אתה מקריב. זה. לפני שהייתה הפילוסופיה, ולפני שקמו הדתות, העולם היה מלא במיתולוגיה. אמת או לא? מהי המיתולוגיה? אפשר להגיד שזה סיפורי ילדים, סינדרלה ודברים כאלה. אפשר להגיד שזה משהו רציני. שאנשים תיארו בסיפורים האלה את מה שהם ראו.
ראו בעיניים?
השאלה באיזה עיניים הם ראו, אבל הם ראו. כלומר, הם נפגשו עם, עם עוצמת החיים שהשראת השכינה יצרה בעולם, ולכן הם תיארו את זה כך.
מה זה עוצמת החיים?
עוצמת החיים זה כאן החיים בעוצמה. עוצמה זה כוח, כן, חזר, שר... חוזק. כן. שר... חיים זה מה שלא מת. עוצמת
החיים,
למשל, מה שנקרא האידאה הלאומית. מכיר מושג כזה? האידאה הלאומית באה לידי ביטוי בימינו, רק מה שנשאר מאידאה הלאומית זה הקריקטורות בעיתון, נכון? הדוד סאם והדוב הרוסי והסרודיק של דוש, כן? זה מה שנשאר. אבל פעם זה הורגש כישות ממשית, מה שנקרא נשמת האומה. נכון? ולכן הם קראו לזה אלוהי אותה אומה, כן? כמו שאלוהי מואב ומלקום אלוהי עמון וכו'. שמעת על אכילס? מה הנקודה החלשה שלו? עקב. כן? וידו אוחזת בעקב. כלומר, נקודת החולשה של הגיבור זה העקב. השאלה היא למה הם מרגישים את זה? בגלל שהם מרגישים שהקומה של האדם יש בה צד אילאי, שהוא הראש, והצד הנמוך, הנגדי, הוא העקב. אז זה נקודת החולשה. בסדר? עכשיו, האם הם התכוונו בצורה שאני ניתחתי את זה? ודאי שלא. הניתוח הוא מאוחר יותר. כי, איך אומר הרב קוק, החיים קודמים לפילוסופיה. בסדר? כן. אז כן, כלומר, מול עובדי האלילים יש נבואה. טוב, זה יש לנו בעיות אחרות. למשל בימינו, האתאיזם, למשל, כן? לא, בסדר, אז נצטרך להתמודד. קודם כל נגיע למדרגת החיים של העתיד לבוא, ואז נראה מול מה...
הוא אמור להתגבר?
מי? האתאיזם?
כן.
במידה מסוימת, כן. עדה. טוב, כבוד הרב. זה בעיה. אני לא יכול לענות. כן, אתה מרשה? בסדר. כבוד הרב, מי שמרגיש התחלת עדי גאולה והצומות יוצרים סתירה בנפשו, האם יכול לשנות לפי הכלל רצו מתענין, רצו מתענין לברכת גאולה של אמה? רצו ולא רצו זה לא עניין פרטי. זה אם עם ישראל רוצה. עם ישראל לא רוצה. זה הכוונה. אבל היה צריך אולי שעם ישראל יחשוב אחרת. כן? אבל בינתיים זה כך. זה נקרא רצו. עכשיו, אני רוצה לספר לך שרבי יוסף מסס, עליו השלום, שהיה גדולי הפוסקים והיה הרב ראשי של חיפה, שמעתי עדות מפי אדם שהיה מתפלל איתו בתשעה באב, שהוא היה מקצר בקינות. הוא אומר, משום התחלת עדי גאולה. הוא אומר, כמה קינות? זהו, התחלת עדי גאולה, תלכו הביתה. אצלנו בבית הכנסת אומרים כמעט כל הקינות. אתה יכול לבוא, זה בשביל מה שיקרא אקורד הסיום. כן, זה ודאי. לא, ייבנה בית המקדש, אנחנו נעשה בעזרה ערב מיוחד, של קינות, לדעת מה היה פעם, מה? נוסטלגיה, קצת נוסטלגיה, כן.
אתה רואה שאתה הולך
ויורד. נכון, נכון, נכון. תראה, למשל, למשל, איך קוראים לו, רבי חיים ויטל תיקן שאומרים במנחה של תשעה באב פסוקי גאולה, נכון? עכשיו, זה נגד ההלכה. ההלכה היא שאסור להגיד פסוקי גאולה בתשעה באב, ואף על פי כן אומרים אותם. עד כדי כך שיש מן הפוסקים שאמרו, איזה בעיה שיגידו את זה אחרי השקיעה. כן, אבל מערכו אמר את זה לפני השקיעה. ולכן בית הכנסת שלי אומרים את זה לפני השקיעה. פסוקי גאולה, כל מיני נחמו וכל דברים כאלה. כן? נחמו, יאמר יש כל כופר, לנחם כל הנמצא כתוב בספר, לסום להביא לציון, פאר תחת אפר. כן, וכולי. זה ש... זה, אם כן, יש דברים שהשתנו. אין מה לעשות. כן, טוב. כן. למה הם הסריסים? למה? כי כדי שתסתרס עבודה זרה ממהם, ממהם צריך שהם יהיו מסורסים, מבחינה מסוימת. זאת אומרת, משהו בנו מסתרס, משהו נהיה פחות פורה, ואז הם מלא השפעה על העולם היא כזאת, שזה עולם מרוקן מקודש. ברור. למה, בשלמה למען דאמר שנסתרס עבודה זרה ממהם, היינו דכתיב החווה להיטי בהון. אלא למען דאמר... סריסים ממש, מהי בחבלה איתי בהון? חבלה דנורה. והכתיב, וריח נור לעדת בהון. לא חבלה ויריחה. בסדר? בישלמה למאן דאמר, שנסתרס עבודה זרה בימיהם, היינו דכתיב, כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי. אלא למאן דאמר, סריסים ממש, משתה יקרא בגנותה דצדיקי. והאהבה בהון. מה? להסביר למה, זה פשוט, לא? לתרגם אתה רוצה, זה מה הוא רוצה לתרגם. פשוט, זה, יש פה תרגומים בצד, מה הבעיה? טוב, מי, בשלמה, אז בואו נתחיל עוד פעם. בשלמה בשלום נוכל לומר, למי שאומר שנסתרס עבודה זרה בימיהם, לכן כתוב על חניה משל ועזריה, שלא היה בהם חבלה, כן? כשנכנסו לכבשן. אז זאת אומרת, כי הם לא היו מסורסים, הרי אם הם סריסים ממש, הרי זה חבלה. אלא למה דאמר סריסים ממש, מהי וחבל לא איתי בעון? כלומר, מה זה שאין בהם חבלה? חבלה דינורה, חבלה, חבלה של האש, שאש לא פגע, לא שהם לא היו סריסים. והכתיב, וריח נור לדת בעון, הכתוב גם, וריח אש לא היה בהם, אז, אם, אז איך אתה מסביר לו, וחבל לא איתי בעון שזה על האש? הוא אומר, לא חבלה ולריחה, אפילו ריח האש לא היה. בסדר? טוב, מה? אפשר להגיד גם וגם כזה, זה דרך ה... זה מה שקרה, לא זו, אף זו. טוב, כבוד הרב, מי שמרגיש שאתה תגאולה, טוב, זה כבר ראינו. טוב, עד כאן להיום. שלום.